כל חי אונליין 93fm.co.il. אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בסוגיה שקשורה אל נושא החינוך וגיל ההתבגרות. גיל ההתבגרות הוא גיל של הרבה שינויים שעוברים הנערים. והבנת השינויים האלה והשפעתם של השינויים האלה על מצב הרוח של המתבגר, על ההתנהגות והרגשות שלו, זה דבר שעשוי לאפשר תקשורת הרבה יותר טובה עם הנער המתבגר. ומכאן נתחיל את תהליך גיבוש הזהות של הנער. ומה הכוונה? לאורך השנים, כשהמתבגר עדיין היה רק ילד, הוא פגש כל מיני מודלים של הורים, בני משפחה, מורים, חברים שהשפיעו על האישיות שלו. הוא ראה בני אדם כועסים או מרצים, נחמדים או לא, כל מיני תכונות, התנהגויות שהוא ראה ואת התוצאות שהוא הבין שהיו בעקבות התכונות האלה. אם לדוגמה נאמר שלכעוס זה שלילי, יחד עם זאת אנחנו שוב ושוב נכעס ונצליח כך להשתלט על בני הבית. אז הילדים שמעו שאסור לכעוס, אבל ראו שזה משתלם לכעוס. הם הבינו שהמחיר שצריך לשלם בשביל לכעוס, זה מדי פעם לומר אסור לכעוס, אבל כאשר אנחנו כועסים, אז אנחנו מרוויחים מה שאנחנו רוצים. או אם לדוגמה הנער, ועוד לפני כן כשהוא היה ילד, הוא ראה את אחד ההורים שלו עם הרבה סבלנות. לפעמים זה גבל בחוסר החלטיות בגלל עודף סבלנות. ומצד שני, הילד ראה את אחד המורים שלו שהוא אדם ענייני מאוד. אולי אפילו יותר מדי מהר מכריע ומחליט ופחות סבלני. אז יש לו ידע גם מזה וגם מזה. הוא ראה את שני הדברים. כעת הוא יעצב לעצמו זהות. הוא יעצב לעצמו זהות ומערכת חשיבה והתנהגות לפי המכלול שאותו הוא חווה, וממנו הוא היה מושפע. אם לדוגמה העליבו אותו הרבה בבית הספר, הוא הבין שלהיות סבלן זה לא משתלם. למה? בגלל שמנצלים אותו על הסבלנות שלו יותר מדי. אז הוא יאמץ לעצמו את המודל של המורה. מהו המודל? כמה שיותר ענייני, חותך, מה יותר טוב מבחינתו, מה יותר יעיל מבחינתו, להיות פחות סבלני. אין כאן שאלה מה יותר או פחות טוב אובייקטיבית, כי אין תשובה ברורה. אנחנו בני האדם, יש לנו את הבחירה להיות גמישים ולראות מתי יותר להיות החלטי, מתי יותר סבלני, מתי גמיש ומתי לא. אלא לפעמים בני האדם, ובמקרה שלנו הנערים, הם לא ערים, הם לא מודעים לבחירה שיש להם, הם לא מעניקים מספיק תשומת לב ליכולת שלהם להגיב בצורה שונה. לכן הילד נעשה נער, וכעת הוא יותר ויותר מגייס לעצמו את התכונה הזו של להיות החלטי, מה שנקרא היום חותך, ענייני, פחות סבלני. ולמה? למה הוא כזה? לא בגלל שזה תמיד הכי טוב כל החיים להיות אדם כזה, אלא בשלב הזה של החיים שלו, המוח שלו מחפש מהי התכונה שאני, הנער, הכי הרבה צריך בשגרת החיים, או מה ישרת אותי כעת. המוח של האדם לא עושה חשבון מהן התכונות שבזמן הזה, בעיקר בגיל הנעורים, הן חשובות להמשך הדרך והחיים שלו, גם כשהוא בן 30, 40 ו-50. אלא בסך הכל, על בסיס משחקי החצר עם החברים, ההתנהלות שלו בחברה, על בסיס זה הוא בונה את הזהות שלו, והוא שם דגש על התכונות שהוא היה רוצה אותם. על בסיס זה הוא עובר תהליך כמעט אוטומטי של בחירת תכונות שילוו אותו במהלך החיים שלו. זה לא אומר שהוא לא יוכל לשנות את זה, הוא יוכל, יש לאדם את הבחירה. יחד עם זאת, נקודת ההתחלה תהיה נקודת ההתחלה שכמו היינו אומרים הוא בחר לעצמו בגיל הנעורים, על בסיס חוויות גיל הנאורים שלו, יכול להיות שהוא ישים דגש גדול מאוד על זהות זו או אחרת, על תכונות אלה או אחרות. הוא עובר תהליך כמעט אוטומטי של בחירת התכונות שילוו אותו בחיים. אם כמו שאמרנו, בחצר מזלזלים בו, אז הוא יעדיף יותר את התכונה של המורה, הענייני, ההחלטי, החותך. למה? כי כך הוא מגן על עצמו לא להיפגע, לא לאפשר לאנשים לזלזל בו, לא לרצות אותם יותר מדי, לא של ההורה, שמבחינתו יותר משתלם להיות כמו המורה ולא ההורה. ההורה יותר נחמד, יותר גמיש, יכול להיות שההורה בינו לבין עצמו יודע לעשות את הגבולות בצורה נהדרת ונכונה, אבל הילד לא רואה איך עושים את זה, ולכן הוא לא עובר תהליך של בחירת התכונה על בסיס מה שיותר ערכי, יעיל, טוב לטווח ארוך, אלא על בסיס מה שיותר יעיל ביום יום שלו, עכשיו, היום. זה לא אומר שאין לו בחירה, זה כן אומר שמהמקום הזה מתחילה הבחירה שלו. זוהי נקודת הבחירה שלו, כמו שאומר בעל המכתב מאליהו, הרב דסלר. מהמקום הזה הוא יתחיל לראות האם להיות נחוש ברמה של 100%, 80%, 60%, אבל משם תהיה נקודת הבחירה שלו. משם הוא מתחיל. זה נקרא תהליך גיבוש הזהות של האדם. יש מקרים שבהם תהליך גיבוש הזהות עשוי להיות קשה הרבה יותר. זה קורה בדרך כלל כשהסביבה של המתבגר מונעת ממנו לפתח עצמאות, נפרדות מההורים. להיות עצמאי זה לא אומר שהוא נוטש את מערכת הערכים של ההורים. להיות עצמאי זה אומר שאם הוא רואה את אחד ההורים כאדם מאוד קשוח, הוא יבחר להיות אדם עדין יותר. זה לא שהאחד טוב מהשני. יש זמנים בחיים שטוב להיות עדין, יש זמנים בחיים שטוב להיות קשוח יותר. השאלה היא על מה ישים האדם דגש. הנער יבחר לעצמו להיות דומה באופיו יותר לאמא, לאבא, או שילוב, או לאחד המורים, או כל דמות סמכותית אחרת. העיקרון הוא שכשאנחנו אומרים עצמאות, אנחנו לא מתכוונים לומר שהוא נוטש את עולם הערכים של ההורים, אלא שהוא בוחר לעצמו את האופי המתאים לו. כמו בתפילה אומרים, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. הם היו שלושתם באותה מסגרת של תורה ומצוות, אלא הדגשים היו שונים. כמו שכתוב בספרים, אברהם מידת החסד, יצחק מידת הגבורה, יעקב מידת התפארת, מידת האמת. לדוגמה, יכול להיות שלושה אנשים שהם מניחים תפילין. אחד מניח תפילין ורואה איך הדבר הזה מועיל לעולם כולו, איזה חסד הוא עושה עם כולם. האחר מניח תפילין, והוא מקפיד על דקדוק המצווה שתעשה על בסיס כל הפרטים, על בסיס כל הדינים, להיות האדם הראוי שמניח תפילין בצורה הראויה, כי הוא יודע ששופטים אותו במידת הדין, הוא טוב או לא טוב. ויש אדם אחר שהוא, כשמניח את התפילין, הוא מכוון לעצמו, זוהי האמת, זה מה שצריך לעשות, זו האמת בעולם. יש כל מיני ערכים בעולם, אבל יש רק ערך אחד שזוהי אמת אבסולוטית ומוחלטת, תורה ומצוות. האחד שם דגש על החסד, השני על הדין, השלישי על האמת. שלושתם נמצאים באותה מערכת, אלא שבמערכת עצמה הם שמים הדגשים שונים על אותה מערכת, על אותן מצוות. זו הכוונה שהמתגבר מגבש לעצמו את הזהות שלו. הוא מגבש לעצמו איזה סוג אופי יהיה לו. יותר נעים, יותר אדיש, יותר זריז, יותר קשוח, יותר רשדן, יותר מכבד. תהליך גיבוש הזהות. כשהוא היה ילד קטן, הוא יכל ברגע אחד לשמוח, אחר כך לבכות, להיות נחמד ולהיות קשה. הוא לא תמיד יציב מבחינת האפיון של הזהות שלו. בגיל ההתבגרות הוא מתחיל לייצב את האופי שלו. אם לא מאפשרים לו לעשות את זה, במקרים כאלה עשוי המתבגר להיכנע לחצים ולוותר על גיבוש הזהות והייחודיות שלו, ואז הוא לא יבחר לעצמו את הזהות שהוא רוצה להיות, שמתאים לו להיות. לדוגמה, אם הייתה לו אפשרות, הוא היה בוחר להיות יותר חברותים, יותר פתוח רגשית. אבל היות והוא גדל באווירה משפחתית שאומרת שוב ושוב, אין מקום לרגשות, אין מקום לחברותיות, אז הוא לא פיתח את המרחב הזה בנפש שלו. כלומר, הוא לא היה פתוח לפתח מגוון רחב של תכונות, להתנסות בהם, לחוות אותם. יחד עם זאת, הנער יכול לפתח לעצמו סוג אישיות מורכב יותר. למשל, בבית הוא פחות עוזר, יוזם ומסייע, אבל מחוץ לבית הוא עושה הרבה יותר. שזה לא בהכרח דבר רע, זה רק מעיד על המורכבות שבמקום אחד הוא מתנהג בצורה א' ובמקום אחר בצורה ב'. עוד נקודה חשובה. בעבר היה נהוג לחשוב שגיל ההתבגרות מאופיין בסערה רגשית, משבר יחסי עם ההורים, אבל זה לגמרי לא מדויק. רק שליש מהמתבגרים חווים התבגרות סוערת, עם משברים, עם אימותים, עם הדמויות הסמכותיות, וגם זה לא תמיד במינונים גבוהים. הרוב לא מגיעים למקום הזה, הרוב עוברים את תקופת גיל הנעורים בהסתגלות יחסית חלקה, למרות שישנם משברים, תקופות קשות, אבל בגדול יש להם את הביטחון העצמי, את היחסים התקנים עם ההורים והדמויות הסמכותיות. ההתפתחות, השינויים שעוברים הנערים בתקופת גיל ההתבגרות, בהיבטים שכליים, רגשיים, חברתיים, עשויים להיות מבלבלים, מתסכלים בשביל הרבה הורים. יחד עם זאת, חשוב לזכור שהתסכול והבלבול שאנחנו ההורים חווים מול הדלת הנטרקת בסערה, מול סערות הבכי שבלתי מוסברות, מול רגעים של אפתיות, ומצד שני, פתאום רגעים מלאי קרבה בין ההורים למתבגרים, אליהם רגעים שמאפיינים לא רק את החוויות שההורים חווים, אלא גם את החוויות הרגשיות שעוברים הנערים. לכן חשוב לא פעם לא לקחת את זה אישית, שהילד מחפש להתנתק, מאבקי כוחות, מחפש להתנתק, שזה האופי שלו, שהוא יגדל להיות אדם שלילי, לא תמיד זה כך. בהרבה מאוד מקרים זה רק הגיל, זו תקופה, תקופה שהוא גם כן מבולבל. ומצד אחד לפעמים מרגיש בוגר רגשית ושכלית, הוא כבר יוזם קרבה לחברים, הוא בקשר איתם, הוא מדבר איתם על דברים שהוא לא מדבר עם ההורים שלו, הוא מרגיש קשור אליהם, הוא מרגיש פתוח לעולם הגדול, הוא יוזם קשרים, יוזם פעילויות, הוא פועל, הוא עושה, הוא בוגר בעיני עצמו, בעיקר אם יש לו עוד אחים קטנים, והוא משווה את עצמו ביחס לאחים הקטנים שלו, אבל יחד עם זאת, הוא עדיין בהרבה מאוד מקרים מרגיש חסר אונים, הוא עדיין מפחד מהעולם הגדול, הוא עדיין יודע ומרגיש שהוא קשור ותלוי בהורים שלו, כלכלית, רגשית, שייכות לעדה, משפחה, והוא זקוק רגשית להורים שלו, למרות שהוא לא מביע את זה, הוא זקוק לנוכחות יציבה, תומכת, שמאפשרת לו מידה מסוימת של עצמאות, אבל בו זמנית גם שמציבים לו גבולות, שמגנים עליו ומספקים לו חום וביטחון וגבולות בתקופת גיל ההתבגרות. כי כשהנער יודע שיש גבול מה מותר ומה אסור, זה מעניק תחושת ביטחון. ולמה גבול מעניק ביטחון? כי כשלאדם אין גבול, אז הוא לא יודע מה טוב, מה לא טוב בחיים. אולי ינסה את זה, ואולי ינסה את זה, ואולי את ההתנהלות הזו, ואולי את האופי הזה, ואולי את הערך הזה, ובכך האדם לא בטוח בדרכו. ולכן כשיש לאדם גבולות, מה כן, מה לא, מתי כן, מתי לא. גבולות בנושא הערכים, גבולות בנושא ההתנהגות, גבולות אפילו בנושא הדיבור, מה כן ומה לא אומרים כאן בתוך הבית, אז הוא יודע איך נראית מסגרת החיים. אם היא טובה או לא טובה לו, זו כבר שאלה אחרת. אנחנו לא חייבים שכל גבול יהיה נעים. כמו שאת קירות הבית אנחנו לא יכולים לפרוץ, אי אפשר להרחיב את קירות הבית, בכל אופן בדרך כלל, אנחנו לא מחפשים לשבור את קירות הבית בשביל להרגיש טוב יותר בחיים, אלא מנסים להשאיר את קירות הבית, אלא בתוך הבית לראות איך משפרים את איכות החיים. אותו דבר גם במקרה הנערים והגבולות. כאשר ילד מרגיש רע, כשנער מרגיש שהוא לא מספיק, מגשים את עצמו, מגיע ידי סיפוק, תחושה טובה זו או אחרת, לא תמיד הדבר הנכון זה לפרוץ את הגבול, אלא בתוך הגבולות עצמם לראות איך אפשר להיות חברים יותר, להעניק יותר, לראות איך אפשר לעזור לו שהוא בתוך המסגרת ירגיש טוב. וננסה בעזרת השם בהמשך לדבר על זה ולראות איך עושים את זה בצורה טובה ויעילה. בכל אופן, מה שבינתיים נרצה להראות, וזה לשים דגש, שמתבגר זקוק להורים. הוא זקוק להם רגשית, למרות שהוא לא הביע את זה. הוא זקוק לנוכחות יציבה ותומכת של ההורים, שמאפשרת לו מידה מסוימת של עצמאות, אבל בו זמנית גם מציבה גבולות שמגינים עליו, מספקים חום וביטחון בתקופת גיל ההתבגרות. בידת עצמאות יכולה להיות עצם זה שהוא הביע עמדה איך לעזור הבית, איך כדאי להתנהל חברתית, איך כדאי להתנהל בלימודים וכדומה. לפעמים נכון לפרגן, לתמוך, להאזין, להיות אמפתי ומכיל. בהרבה מאוד מקרים הורים מרגישים שהם מענקים הכל לילדים שלהם, חום, אהבה, נתינה, כלכלית, מספקים לו הכל, וזה צריכים נהדרים, טוב שזה כך. אבל יחד עם זאת, ההורים לא תמיד שמים לב שהם יכולים גם לחנוק רגשית את הילד. הילד רוצה להביע את עצמו, איך שקשה לו חברתית, קשה לו בישיבה, קשה לו בקהילה, קשה לה בסמינר. ההורים מפחדים לשמוע כאלה מילים. הם אומרים לעצמם, אם הוא יתחיל להביע את הכאב, זה אומר שהוא ירצה לעשות שינוי. הוא ירצה לשנות ישיבה, להחליף קהילה. הנחת היסוד של ההורים שאם כואב לילד, אז זה אומר שהוא יתחיל לדבר על כך, ואז יאמין בזה, ואז יעשה שינוי, ולכן לא מאפשרים לו לדבר על הכאב. הם לא רוצים לשמוע על הכאב, לא מאפשרים לו מרחב רגשי לדבר על עולם הרגשות שלו. וזוהי טעות, וזה לפעמים גורם יותר נזק מאשר תועלת. ולמה? מכיוון שהילד, בכך שלא מדבר על הרגשות שלו, לא מרגיש יותר טוב, אלא הוא מרגיש חנוק רגשית. יותר מכך, הוא בינתיים לוקח את כל האנרגיה הזו של הרגש השלילי, הוא שם את זה באיזושהי כספת, ובינתיים הרגש השלילי מצטבר, אבל אסור לדבר עליו, אבל זה מצטבר, ואסור לדבר עליו, וזה מצטבר, וזה מצטבר, וזה מצטבר, עד שיום אחד האדם הזה יאמר, זהו, אני כבר לא יכול יותר, כמו הקפיץ שמדבר עליו הרב דסלר, הקפיץ שכשאדם חונק את הצרכים שלו, לא נותן מענה לרגשות שלו, באיזושהי דרך, הוא לא חייב תמיד לתת מענה בדיוק איך שהוא רוצה. אם אדם יש לו צורך לאכול מאכל ערב, זה לא אומר שהוא חייב לאכול מאכל ערב לא בריא. יש צורך ואפשר לתת מענה לצורך עם 100% מחצה שליש ורביע, אבל להתייחס. אבל כאשר לא מתייחסים וחונקים את הצרכים של האדם, בהקשר הזה את הצרכים הרגשיים של האדם, ולא נותנים לו לדבר על זה, אז בינתיים זה שלא מדברים על כך לא פותר את הבעיה, אלא גורם להצטברות רגשות שליליים. בינתיים הרגש מצטבר, הוא מרגיש רע, אסור לדבר על זה. הוא מרגיש רע, אסור לדבר על זה. הוא מרגיש רע, אסור לדבר על זה. האסור לדבר, המצטבר הזה, בינתיים בהדרגתיות, מתחיל לבנות מערכת שנייה בתוך נפש האדם, שהאדם לא ער אליה. יש את המערכת הרגילה, קהילה, חברים, משפחה, הוא מרגיש רע, אסור לדבר על כך. ישנה מערכת נפרדת שנבנית בתוך האישיות שלו. המערכת הזו לאט לאט גודלת, היא צומחת, היא מתפתחת, פתאום בגיל 14, 18 או 30. זה יתפרץ בצורה כל כך קשה, שזה לא יהיה בר שליטה. האדם יאמר לעצמו, זהו, אני כבר לא יכול יותר להכיל, אני כבר לא יכול יותר לשאת, וכגודל ההדחקה, כך גודל פריצת הגבולות שיכולים להיות. ולכן הניסיון לפתור בעיה על ידי כך שמדחיקים, מכחישים ולא מדברים על בעיה, בהרבה מאוד מקרים יכול לגרום יותר נזק מאשר תועלת. אז זה לא אומר שצריכים לדבר על זה בכל צורה, בכל זמן, איך שרוצים, מתי שרוצים, אבל זה כן אומר שלדבר על כך צריך. התפיסה שאם קשה לילד אז הוא יעשה שינוי היא תפיסה שגויה. לא כל מי שקשה לו בחיים עושה שינוי. לרוב השינוי הוא מפחיד וקשה יותר מאשר הקושי הנוכחי שהאדם סובל ממנו. ולא פעם עצם זה שהנער מרגיש שיכול לדבר ומקשיבים לו, הוא מרגיש שכאן יהיה מענה. היום, מחר, מחרתיים, יש תקווה, יש אופטימיות, יש פתיחות, יש גמישות, מכיוון שהוא יודע שכאן ההורים, המורים, הדמויות הסמכותיות, הן מקשיבות, הן שומעות. ואז מהמקום הזה, האדם לא ימהר לעשות שינויים. בכלל, כשקשה לבני אדם, הם לא ממהרים לעשות שינויים. בני אדם, ומי כמונו מבוגרים, מכירים את זה, שלמרות שרוצים לעשות כל כך הרבה שינויים בחיים, להיות נחמדים יותר, חכמים יותר, יעילים יותר, בריאים יותר, נחושים יותר, עוד ועוד שינויים. בכל זאת, הרגלים מקבעים אותנו וקשה להצליח להשתנות. אז לא כל מי שהביע קושי, כאב, אפילו נערים, זה אומר שיעשו שינוי מהותי במערכות החיים שלהם. יותר מכך, לדבר על הרגשות יכול לעזור, כי כשאדם מדבר על הרגש, זה עצמו מעברר את הרגשות, משחרר, מרגיע, ומחזיר את המצוקה לפרופורציה. קשה לי בחברה, קשה לי בקהילה. נכון, קשה, אבל זמני, וזה מדי פעם, וזה יעבור, ונמצא חברים אחרים, ונמצא דרכים לפתור את הבעיה. זה נקרא שהבעיה ישנה רק בפרופורציה. אבל כשאנחנו מפחדים לדבר על בעיה, אנחנו משדרים לילד, אתה אל תדבר על בעיות. למה? כי הבעיה היא דרמטית, הבעיה היא קשה. הילד מתחיל להפנים, הילד מבין שהבעיה היא קשה כל כך, עד כדי כך שאי אפשר לדבר עליה, לא טוב לדבר על זה. היות שכך הוא מרגיש שלא טוב לדבר על זה, אז הוא בכלל לא מנסה להתחיל לפתור את זה, עד רבה רק לברוח, ובכך המוח שלו מתחיל להבין ולהפנים שהבעיה היא כזו גדולה, עד כדי כך שחייבים לברוח מהבעיה, אסור לדבר על הבעיה. ואם אסור לדבר על הבעיה, זה אומר שהבעיה היא כזו גדולה שאין לה פתרון, ואז הבעיה נעשה דרמטית הרבה יותר. לדוגמה, יש נער שקשה לו עם החברה, ההורים לא רוצים לשמוע שקשה לו, כי אם הוא יתחיל לדבר על זה הוא יאמין בזה והוא ידבר שלילי, ואצל המילים השליליות זה לפתוח פה לשטן, הם לא רוצים לשמוע את זה. קודם כל, יכול להיות שיש פחד להורים שהם לא ערים לכך מלהתמודד עם בעיות בחיים, אלא שהם מתרגמים את הפחד לשפה של רציונליזציה. הם מצדיקים את הפחדים שלהם, כמו שאומר שלמה המלך, כל דרך איש ישר בעיניו, כל דרך איש זך בעיניו. הם מתחילים להסביר לעצמם, אסור לדבר על פחדים, אסור לדבר על כאבים, צריך לדבר רק חיובי בחיים, אל תפתח את הפה לשטן, אם תדבר טוב אז יהיה טוב. כל מיני אמרות שבהקשרים מסוימים הם ודאי נכונים, אבל הם לא מהווים פתרון לכל בעיה שיש לאדם בחיים שלו. אופטימיות זה לא הדחקת הבעיה, זה לא הכחשת האתגר, אופטימיות זו ידיעת המציאות, האמת איך שהיא, ושימת הדגש על הפתרונות שאפשר למצוא לקשיים האמיתיים שישנם. אופטימיות זה אומר להיות ער למצב ולנסות לשנות את מה שאפשר. זה מצד ההורים. הנער עצמו, הוא רוצה לדבר על קושי מסוים זה או אחר. אומרים לו ההורים, מה פתאום? אסור לדבר על קשיים, אסור לדבר על התמודדויות. הילד מתחיל להבין שהקושי הוא קשה מאוד, עד כדי כך שיש פחד לדבר על כך. אם יש פחד לדבר על זה, אז מה זה אומר? אני חשבתי שהבעיה היא מ-1 עד 10 ברמה של 3, 4. פתאום אני מבין שאם ההורים לא רוצים לדבר על כך, הבעיה היא הרבה יותר גדולה. ואם הבעיה יותר גדולה, תגובת הלחץ תהיה יותר גדולה. חוסר היכולת של האדם לפתור את הבעיה היא הרבה יותר גדול, מכיוון שבתפיסה שלו, בתחושה שלו, הבעיה היא דרמטית. מצד שני, עצם זה שמדברים על הבעיה, דאגה בלב איש ישכנה, כך אומר הפסוק, דאגה בלב איש ישכנה, ודבר טוב ישמחנה. כאשר האדם רוצה את הדאגה לקופף, כך מסביר המלבים, דאגה בלב איש ישכנה, רוצה לקופף, אז דאגה בלב איש, אומרת הגמרא מסכת יומא, ישיחנה לאחרים. הפסוק אומר דאגה בלב איש ישכנה, ישכנה הכוונה יקופף אותה, ואיך מחזירים את הדאגה לפרופורציה הנכונה? התשובה היא כאשר הוא מדבר על זה, אז הוא מעביר מסר למוח שלו, מסר סמוי שאומר, הבעיה היא בעיה, אבל לא כל כך קשה. הבעיה היא קשה, אבל אפשר לפתור אותה. זה עצמו עוזר לאדם לראות את הבעיה באור של תקווה, בגישה אופטימית. ברגע שיש רגש שלילי ולא מדברים עליו, לפעמים הוא נתפס כהרבה יותר קשה עם משהו באמת, בגלל שהאדם אומר לעצמו, אם והיה וזה קשה לי ואף אחד לא יכול לשמוע את זה, זה רק מעיד כמה הקושי הרגשי הוא קשה. לכן, לפעמים ככל שנדבר על הקושי, נשמע, נאזין, לאדם שקשה לו, אנחנו משדרים לו שנכון, קשה לך, יחד עם זאת, אם אנחנו מוכנים לשמוע, להאזין, ואנחנו איתך, זה מעניק תקווה שהמצב לא כל כך גרוע. ובעיקר כשההורים הם שם למען הילדים ביכולת להאזין, לשמוע. כך מרגיש הנער שהפחד לא מפחיד. עצם זה שמדברים על הרגש, זה לא מפחיד יותר מדי. עצם זה שהנער מדבר על הרגשות, על הכאב, על התסכול שלו, ההורה שומע ומאזין. זה שההורה לא נבעל, לא מפחד, לא מפוחד. הרגש שיש לנער נתפס לפרופורציה אחרת. ההורה לא מפוחד מהרגש שיש לנער. זה מלמד ועוזר לנער להפנים שאם מרגישים רע, זה לא נעים, אבל זה לגמרי לא דרמטי כל כך. רגש רע הוא רק רגש רע. לפעמים צריך לתת לו מענה, לפעמים צריך לחכות שהוא יעבור, כל מקרה לגופו. העיקר שיש מענה. ומכאן לעוד נקודה. נערים בהרבה מקרים סובלים מחוסר איזון רגשי, שזה אומר שהנער עשוי להיות אדיש לאירועים גדולים, או לעשות עניין מדברים קטנים. מהמקום הזה הנער עלול להגיע, או לקיהות חושים, למצב רוח מדוכדך, אפילו לדיכאון, כי גם דברים גדולים ומרגשים לא מרגשים אותו יותר. מצד שני הוא עשוי להגיע לסערת רגשות, אימפולסיביות, זעם, חרדה, דברים קטנים מקבלים משקל גדול מדי. כשילד ונער לא מצליח להתמודד עם הוויסות הרגשי, הוא עשוי לפתח אחת משתי דרכים. או תת שליטה, או שליטת יתר. כלומר, תת שליטה, כל רגש מציף אותו, משתלט עליו. שליטת יתר, זה ניסיון בצורה מוגזמת לשלוט על הרגשות הרגשי. ברגשות באמצעות נטרול, הדחקת הרגש של הילד. אם ההורה, הדמות הסמכותית יחזור על זה שוב ושוב לאורך זמן, הילד והנער מאבדים את היכולת שלהם לנהל את הרגשות שלהם. אם לדוגמה הילד לא חונך על יכולת של איפוק, סבלנות, אלא כל פעם שבחה העניקו לו מה שרצה בשביל להרגיע אותו, הוא אדם שלא יתרגל לשהות ברגש שלו. לשאת את הרגש שלו, הוא רק ידחיק את הרגש. או הפוך, ילד או נער שהיה עצוב שוב ושוב, ואמרו לו, תפסיק להיות עצוב, תהיה שמח, תחייך. או הפוך, הוא היה שמח וחיננים. העבירו לו את המסר, אסור להיות כל כך שמח, השתיקו את הרגשות שלו. האדם הזה יכול לסבול מתת שליטה, הרגשות משתלטים עליו, או עודף שליטה שהוא לא מנהל את הרגשות שלו, אלא חונק אותם. במקרים קיצוניים זה יכול להגיע לקשיים שונים אצל הילדים, אצל נערים, כמו בעיות לדוגמה בתחום האכילה, הפרעות אכילה, אנורקסיה, שזה מצב של שליטת יתר והתעלמות מוחלטת מהרגשות ומהתחושות. ומצד שני, בולימיה, שזה תת שליטה שבאה ידי ביטוי בתחושות אימפולסיביות שקשה לשלוט עליהם, של אכילה שקשה לעצור אותה. אלה הן דוגמאות קיצוניות, פחות שכיחות, אבל הן בהחלט, לצערנו, יכולות להיות. הילד בגיל הנעורים בבת אחת עוזב את עולם הילדות, המוכר והמוגן, הבטוח, אבל גם עולם קצת מתסכל, שהוא מרגיש שהוא יותר מדי מנועל על ידי אנשי הסמכות. ומכאן הוא מתחיל לעבור אל עולם המבוגרים. הוא מרגיש את עצמו יותר עצמאי, יותר אחראי לעצמו בחיים שלו. המתבגר הוא אדם שהוא גם ילד וגם מבוגר, יחד. לכן הוא עובר כל כך הרבה תהפוכות. רגע אחד הוא מאוד מחובר למשפחה. כמה רגעים לאחר מכן הוא יכול להסתגר ולא לדבר עם אף אחד. הוא יכול למקרים קיצוניים להרגיש בושה מאמא שלו ברחוב, וכעבור כמה רגעים להרגיש שהוא חייב את המילה הטובה שלה, את התמיכה שלה, אפילו שהוא לא תמיד יראה את זה. גיל הנאורים זה גיל שהוא מחפש לעצמו את הזהות שלו, את האישיות שלו, ולכן הוא יכול להיות כמו השכנים שלו, ולא כמו שמראים בבית. לא בגלל שזה טוב יותר להיות כמו השכן, לא תמיד כשאר הוא מקבל חום, חיבה וקשר, אלא בגלל הצורך להיות נפרד, להיות ייחודי. הוא מרגיש שהוא צריך להיות שונה, ולפעמים הוא מוצא את הצורך של להיות שונה בלהיות כמו אנשים אחרים ולא מה שהרגילו אותו בבית. חסרה לו ההרגשה שגם בבית שלו הוא יוזם, הוא בוחר, הוא ייחודי, הוא בונה לעצמו את האישיות שלו ולא מנהלים אותו ומחליטים לו מתי להרגיש, איך להרגיש, כמה להרגיש. הוא לא עושה את זה נגד הערכים של ההורים, הוא לא עושה את זה נגד ההורים, הוא לא חושב עליהם בכלל, הוא חושב על עצמו, הוא חושב שהוא רוצה להיות ייחודי, יש לו עוצמה של אנרגיה ורצון להיות עצמאי, שונה, ייחודי, בוגר. ולכן חשוב לנערים להרגיש את ההרגשות האלה, וחשוב שההורים ייתנו להם את זה. זה לא אומר שההורים צריכים לומר לילדים, תעשו מה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, כמה שאתם רוצים, כי גם זה, א', לא ערכי, ב', גם לא בריא נפשית. אלא בתוך הבית עצמו, לתת מקום לייחודיות שלו, לצרכים שלו, לרצונות שלו, לתת לו יחס אישי. לשמוע את הדעות שלו ומתי שאפשר להתחשב בדעות שלו. כי הוא רוצה להרגיש שהוא זה שיוזם, שהוא בוחר לעצמו, ושהבחירות שלו ושהרגשות שלו ושהמחשבות שלו הן חשובות, הן נכונות. אז הנער מצד אחד מתבגר. הוא רוצה להרגיש שהוא ייחודי, שהוא בוחר, אבל לאט לאט הוא גם מתחיל להרגיש שיש מחיר לדבר הזה. מהו המחיר? הוא מתחיל להבין שאישיות עצמאית זה אומר שהוא אחראי לחיים שלו. הוא אחראי לתוצאות של מה שהוא עושה. הוא נמצא בחצר המשחקים, הוא לא יוכל עוד להגיע להורים שלו כשהחברים מציקים לו. אולי כעבור כמה שעות הוא כן יוכל, אבל מיד ברגע שהדבר קורה הוא כבר לא יכול לפנות אל ההורים שלו. הוא צריך להסתדר לבד. זו נקראת אחריות. הוא צריך לקחת אחריות על העשייה שלו, על התוצאות, על החיים. בעולם של בני אדם שיש בהם קנאה, שנאה, תחרות, צרות עין, ודאי שיש גם דברים טובים. אלא שכעת אנחנו מדברים על האחריות שהנער מתחיל להרגיש בתוך הצד השלילי של העולם הגדול. כבר יהיה לו יותר ויותר קשה לקבל את התגובה של ההורים. אם החברים מציקים לך, זה כי הם מקנים בך. באמת אתה הכי טוב והכי מוצלח. הוא מתחיל להבין שהאמרות האלה הן היו מנחמות כשהוא הילד קטן. הוא מתחיל להבין שכשהוא היה בקרבת ההורים שלו, אליהן היו אמרות שאולי נחמדות, מודדות, אבל כיום הוא יודע שזה הרבה יותר מורכב מזה. הוא יודע שהורים מנחמים, זה גם לא תמיד עוזר, בגלל שמחר בבוקר שוב יהיה לו צורך להיות מקובל בחברה, ואם ההורים יאמרו לו, הילדים מקנים בך, לכן הם מציקים לך, זה לא נותן מענה לצורך בחברה, בקהילה. במילים אחרות הוא מתחיל להבין שאני צריך לדאוג לעצמי, אני צריך לדאוג לחברה שלי. הוא מתחיל להבין, להפנים, שהוא נפרד מההורים שלו, שההורים שלו הם לא תמיד בראש סולם הערכים שלו, למרות שהם חשובים לו. יחד עם זאת הוא מתחיל להתחשב בדעתם של החברים יותר מבדעתם של ההורים. לא בגלל שהחברים חכמים יותר או אוהבים אותו יותר, אלא בעיקר בגלל הצורך שלו להרגיש שאני מנותק מההורים ומתחיל להיות עצמאי. אז מצד אחד הוא נהנה מהעצמאות, הוא מרגיש את הבגרות, ומצד שני את הפחד של הבגרות ואת המחיר שיהיה. אז יש מצד אחד תחושת קרבה חזקה לחברים ולא בגלל שיש בחדרים יותר רימה שיש בהורים, אלא בגלל הצורך שלו בהתנתקות. זה לא דין בהורים שההורים לא טובים, זה דין בנער, שהנער הוא מרגיש צורך להיות נפרד ועצמאי יותר. ומכאן לעוד נקודה. לפעמים נערים חושבים, האם אני שפוי או אני לא שפוי? הם חושבים כמה הם שפויים. ילד שלא אפשרו לו להביע את הרגשות שלו כשהיה ילד קטן, ילד שאמרו לו כל הזמן אסור להרגיש רע, לא רוצים לשמוע אותך עוד פעם ועוד פעם, אפילו אם ההורים חשבו שזה מגיע עם מקום טוב בשביל לחנך את הילד, ברמת התוצאה, למרות הכוונה הטובה, יכול להיות שהם חנקו את הילד רגשית, היות שכך, הילד מרגיש שהוא חייב לבלוע את הרגשות שלו במהלך השנים, ואז כאשר הוא נעשה בוגר יותר, והוא מרגיש נפרד מההורים שלו עצמאי יותר, לא פעם יש בו פרץ אדיר של רגשות, והוא לא יודע מה עושים עם כל הרגשות האלה. יש מצב שכולם סביבו שמחים והוא עצוב, או הפוך, והוא לא יודע מה לעשות ואיך להתמודד עם הרגשות. אז הוא יכול להתפתח בתור אדם חסר טקט. הוא יצחק מתי שאין סיבה לצחוק. הוא יאמר עם רם, לא במקום. לאחר מעשה הוא אולי יבין שזה לא היה טוב ושזה לא היה נכון. אבל בשעת מעשה היה בו פרץ אדיר של רגש שהתפרץ. לפעמים הוא מרגיש שיש לו כל מיני מחשבות ורגשות והם פורצים ומשתלטים עליו. והדמויות הסמכותיות אומרות לו, מה קרה לך? האם אתה השתגעת? איך אתה יכול בכלל לחשוב כך? ולצערנו המציאות היא לא שהוא יותר ויותר מתון וחוזר לתלם החברתי, אלא בהרבה מקרים הוא יותר ויותר נעשה קיצוני ומרגיש תחושת עוצמה מכך שהוא קיצוני יותר מהאחרים, שהוא שונה מהאחרים. לכן לפעמים להילחם בו זה לא תמיד מה שירגיע אותו, אלא נהפוך הוא. זה יכול להיות מה שיעצים את המקום שבו הוא נמצא מכיוון שהוא מתחיל לאהוב את מאבקי הכוחות, ואז, כמו היינו אומרים, הוא יחפש אישור לכך שהוא נורמלי. הוא מתחיל לבטא את המחשבות השונות שלו, והתגובה של הסביבה היא משהו בסגנון של איך אתה מדבר? והתוצאה היא שהוא מחריף עוד יותר ועוד יותר. כל זה בשביל לאשר לעצמו שהוא הנורמלי והחברה היא לא. אחד הדברים החשובים בשביל להכין את הילדים לגיל ההתבגרות, זה גם לתת אמון לילד בגיל צעיר, לעזור לו לבנות תדמית חיובית שלו על עצמו שהוא חזק וסומכים עליו. לפעמים נער מתבגר, מרגיש צורך להתרחק משאר האחים הקטנים שלו, זה מגיע מתוך רצון להיפרד מעולם הילדים. לפעמים הפוך, הנער מרגיש יותר ויותר צורך להתקרב אל אחים צעירים, יותר. למה? מתוך התנסות בתפקיד הבוגר, התומך האחראי. לפעמים, בגלל שהוא מרגיש שעדיין מפחיל להיות הבוגר ולכן הוא עדיין עם הקטנים. אחד התפקידים המשמעותיים של ההורים למה הנער המתבגר הוא לשמש למתבגר מעין עמוד שדרה חיצוני. עמוד שדרה יציב בזמן שהוא נמצא בתהליך של שינוי וחוסר רציבות. כך, ההורים הם משדרים לו, החיים ממשיכים, השגרה היא ממשיכה העלעם. אלא שבהרבה מקרים, במקביל לתהליך השינוי של המתבגר, גם ההורים חווים שינויים מורכבים שמקשים עליהם הרבה פעמים להעניק לו את מה שהוא צריך. לא פעם ההורים מתנסים בחוויה לא פשוטה, לדוגמה של פרידה מהילד הקטן שלהם, מה שאומר עליהם שהם כבר לא קטנים. לא פעם זה משבר גדול להורים שהם כבר לא זוג צעיר. שלא לדבר על כך שלפעמים באותן תקופות יש קשיים בעבודה, בחברה, בקהילה. אז ההורה עצמו גם הוא חווה איזשהו משבר מסוים עם גיל ההתבגרות. הוא כבר לא ההורה הצעיר. בהרבה מקרים אפשר לראות הורים שאומרים שהדבר האחרון שהם רוצים להיות זה להיות הסבא או הסבתא. למה? לא כי חלילה יש להם חלילה שנאה לנכדים, אלא כי זה אומר עליהם שהם מבוגרים, הם מפחדים מתהליך ההזדקנות, הם פוחדים להזדקן. הם מפחדים שהנערים גדלים והם בגילאים שההורים מזהים את עצמם ככבר המבוגרים, הלא צעירים, הלא רעננים. ההורים עצמם כבר לא מכירים את עצמם. במילים אחרות, ההתבגרות של הנער היא לא רק התבגרות שלו, אלא גם התבגרות של ההורים, ובהרבה מקרים ההורים לא מעכלים את העובדה הזו. ולכן חשוב שההורים יהיו מודעים וערים לעצמם, ויעשו הבחנה והבדלה. אם יש קושי מתבגר, זה קושי איתו. נורמלי שיהיו קשיים, יחד עם זאת, לעשות את ההבדלה וההבחנה הנכונה. מהו קושי שלי מול המתבגר בגבולות, בערכים, בחינוך, בכל דבר זה או אחר? ולראות איפה אני בשגרת החיים שלי, מרגיש לחוץ, מרגיש מתוסכל, מרגיש שיש כל מיני דברים שרציתי לעשות בחיים ואני לא יעשה אותם עוד. לעשות מעין בדק הבית ולראות איפה השאיפות שלי לא מתגשמות, איפה החלומות שלי הולכים לטמיון. וכך האדם יעשה בדק הבית בינו לבין עצמו ויראה האם הוא מרגיש שלב עם עצמו, רגוע עם עצמו. כי לפעמים הקושי המתבגרים הוא קושי ברמה מ-1 עד 10, ברמה של 4, 5. אבל היות של ההורים קשה עם עצמם בתקופה הזו, אז לכן הם מרגישים חסרי אונים הרבה יותר ממה שזה באמת. כי שינוי של הנערים בגיל של ההתבגרות זה שינוי של ההורים בתפיסה שלהם את עצמם, וגם זה קושי והתמודדות ואתגר שכל הצדדים צריכים לעבור אותו בהצלחה. היו ברוכים.
אייל תערוג, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.